יזמות בעולם דיגיטלי. פודקאסט לעסקים שרוצים לפרוץ בגדול בעולם שבו כללי המשחק משתנים כל יום. היי, כאן רבקה יעקב, ואני מזמינה אתכם להצטרף אליי למסע בנבחי התודעה היזמית, שבו נדבר על איך להצליח בעולם דיגיטלי, איך להתמודד עם הפחדים הכי כמוסים שלנו כבעלות ובעלי עסק. נשבור כמה מיתוסים על דיגיטל והצלחה, ונדבר על מה שבאמת מניע אותנו, שליחות, כסף, השפעה והכרה. היי לכולם, ותודה רבה שהצטרפתם אליי לפרק נוסף בפודקאסט לחשוב בגדול. אני מקווה שאתם בטוב, שהמשפחה שלכם בטוב, שאתם איכשהו מצליחים להתמודד ולנשום ולאט לאט להחזיר לעצמכם את השליטה לחיים. ובפרק הזה אני רוצה לדבר איתכם על גמישות מחשבתית ואיך ליישם שינויים מהירים בעסק, בעיקר בתקופות של משבר ומצבי קיצון. כי ללא ספק, המלחמה הזאת שיתקה את הכל. היא שיתקה אותנו, היא שיתקה את העסק, היא שיתקה את היכולת שלנו וגם את הרצון למכור או לקנות, שלנו וגם של אנשים אחרים. וזה פגע בעסקים רבים וזה גם ימשיך לפגוע וזה עדיין ממשיך לפגוע. וללא ספק זה אולי אחד המקרים הקיצוניים ביותר שהגענו אליו במדינה שבה אנחנו חיים. אבל אני רוצה דווקא לדבר היום לא על מלחמה, אלא על הפן של חוסר הוודאות שנוצר וחוסר היציבות שבו אנחנו נמצאים כבר למעלה מחודש. נכון שהיום זה מועצם וזה מרגיש כאילו אין לנו שום נקודת אחיזה, ובאמת שאין לנו חשק לעשות כמעט כלום בעסק, או בכלל יש כאלה שמעדיפים לא לצאת מהבית אפילו מרוב שהם חוששים, ואם הם צריכים זה רק כי אין ברירה. אבל גם מבחינת הלקוחות נדמה לנו שהם לא ממש ממהרים להגיע ולא נעים לנו ולא נעים לנו לשווק, לא נעים לנו למכור, לא נעים לנו לקחת מהאנשים עכשיו כסף, כי הכל נורא בענייני התנדבות. אבל אני אקח אתכם רגע 3 שנים אחורה בזמן. ואתם, נכון שזה לא נראה אותו דבר, אבל אני חייבת לשקף את זה, שגם לפני 3 שנים היינו בדיוק באותה נקודה. אולי לא כאבנו באותה רמה, אבל היינו מפוחדים, אולי אפילו יותר, חיים בחוסר ודאות, בחוסר ביטחון, פחדנו לצאת מהבית, השתתקנו לגמרי, אנשים לא נפגשו, העסקים היו משותקים לגמרי, העולם כולו נכנס להדממה כוללת, וזה היה תקופת הקורונה, וזה לא היה כזה מזמן, ונכון שהיום אנחנו יכולים לשבת ולצחוק על זה, תקופת הקורונה, זה בכלל לא דומה למה שיש היום, נכון, אבל 3 שנים אחורה בזמן, אנשים חוו פחד מוות. אני זוכרת שאנשים אפילו פחדו לרדת במעלית כדי לא ללחוץ על הכפתור, כי אם הם ילחצו על הכפתור של הקומה, הם יכולים ללקוט בקורונה, ואז כל הסיפורים של זהו, אם יש לי קורונה אני מת. ואז כל המשפחה שלי נדבקת וצריך לשים אותי בבידוד, וזה היה מאיים וזה היה מפחיד וזה היה נורא. והמון המון עסקים פשוט סגרו את שעריהם, ישבו בבית ולא ידעו מה לעשות עם עצמם. אבל אם אני אקח אתכם אפילו עוד יותר כמה שנים אחורה, אתם תגלו שבעצם כל כמה זמן יש לנו פה בארץ איזשהו מבצע, איזשהו מלחמה, איזושהי פעילות טרור שמשתקת את כולנו ואת היכולת שלנו להגיב, ואז בזמן שאנחנו נעלמים דום, גם העסק שלנו נעלם דום. וכל החיים בשנים האחרונות הם פשוט הפכו להיות חסרי יציבות, חסרי ודאות, ואנחנו כל הזמן נעים בו בתקופה של שינויים, גם בתקופה של בין הקורונה לעכשיו, נכון שזה אולי לא היה כואב ומפחיד, אבל כל נושא הבינה המלאכותית שנכנס, שיצר עוד גלים של חוסר ודאות וחוסר יציבות, והכל משתנה בצורה נורא 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 מהירה. אז אנחנו כל הזמן נמצאים במצבי קיצון. כל הזמן אנחנו מתנדנדים, כל פעם אנחנו צריכים להתאים את עצמנו מחדש, כל פעם אנחנו צריכים להבין איך להתרומם מהמציאות הקיימת, איך לשנות את מה שהיה ולהתאים אותו למציאות הקיימת. והדרך היחידה להתמודד עם זה, זה פשוט לקבל את העובדה שאנחנו חיים בעידן של חוסר ודאות וחוסר יציבות. המוח שלנו לא מסוגל לקבל את זה. המוח שלנו לא אוהב את זה. כי המוח שלנו אוהב ודאות. המוח שלנו אוהב שיש לנו יציבות. הוא אוהב שיש לנו קרקע בטוחה מתחת לרגליים. הוא אוהב לקום בבוקר שיש לו סדר יום, ושהכל ברור והכל ידוע. מצבים כאלה מכניסים אותו לסטרס. כשהמוח בסטרס, כל הגוף בסטרס. כשכל הגוף בסטרס, אנחנו לא יכולים להמשיך לתפקד. אבל חשוב, חשוב, חשוב לשים את הדברים על השולחן ולהבין שכל מה שאנחנו גדלנו עליו, ואני מדברת על אנשים בגילאי 40 פלוס, אולי אפילו 30 פלוס ומעלה, כל מה שגדלנו עליו זה כבר לא אותו דבר. הכל קרס אחד אחרי השני. השינויים הקיצוניים שהפכו להיות בכדור הארץ הם פשוט מהירים, ואתם תראו שהכל התחיל כבר הרבה 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 לפני, רק הוא היה אולי בקטן ולא מספיק מועצם, וכל מה שהכרנו שינה צורה. עסקים שהיו מספיק חכמים התחילו להתנהל אחרת. אתם זוכרים בתקופת הקורונה איך פתאום כולם רצו לדיגיטל, והייתה פריחה מטורפת של אתרי אי-קומרס וקורסים דיגיטליים. אפילו הבנקים שינו את המחשבה וכבר לא מאלצים אותנו להגיע אליהם ולשבת שם בתור ולחכות, אלא הכל נעשה בדיגיטל. עסקים הבינו שהם צריכים לעשות שינוי. ויפה שעה אחת קודם ולהבין שאנחנו חיים במדינת ישראל שכל הזמן יש בה שינויים. אין מה לעשות. אני את העסק הראשון שלי פתחתי לפני 20 שנה. זה היה עסק, הייתה לי חנות בדיגיטל שמכרה עבודות יד של אומנים ישראלים, ופניתי לקהל בחול, כי אז בארץ לא כל כך ידעו מה זה אי-קומרס. שנתיים לאחר מכן, כשהעסק שלי רק התחיל להתבסס ככה, והתחיל להיות ככה קצת להזרים לי הכנסות וכאלה, בום, מלחמת לבנון השנייה, אני נשארת בבית לבד עם ילדה בת שנתיים, בעלי דאז מגויס, כל המשק נכנס לשיתוק, כל הצפון מפונה, כמעט כל המשפחה שלי שגרה בצפון באה לגור אצלי בבית, אני גרה באזור השרון, שזה ככה מקום במרכז כזה, גם בדרום היה בלגן, בכל מקום מדינת ישראל הייתה בחוסר ודאות מה קורה, ואחד הדברים שקרו, שהרבה מהאומנים שאני עבדתי איתם גויסו בצו 8, לא היה לי איך להגיע אליהם, הם הפסיקו לספק לי את המוצרים שהם עשו, ויותר גרוע מזה, דואר ישראל פשוט הפסיק לייצר משלוחים. אי אפשר היה לשלוח שום דבר לחול. והנה אני עם עסק שרק עכשיו הבנתי מה עושים איתו. אי-קומרס לפני 20 שנה, זה לא האי-קומרס של היום, זה היה צריך להבין מה עושים בכלל. היה צריך לפתח את הכל, איך לקבל את הכסף. כל מה שעבדתי עליו במשך שנתיים, יומם וליל, פשוט קפה. קפה ומת, ואני הייתי צריכה להמציא את עצמי מחדש. אז המצאתי את העסק הזה מחדש, ואחר כך עוד פעם הייתי צריכה להמציא אותו מחדש בגלל שינויים כאלה ואחרים שקרו, ואז עוד פעם הייתי צריכה להמציא מחדש בגלל שינויים אישיים שקרו. כל הזמן יש לנו מצבי קיצון כאלה ואחרים שאנחנו צריכים ללמוד איך לשרוד אותם, איך מבחינה אישית, מנטלית, נפשית ורגשית, וגם להמשיך לתפקד. כי הכי קשה לנו כבעלי עסק להמשיך ולתפקד וגם להתקיים וגם להמציא את עצמנו מחדש וגם לענות על כל השינויים המהירים האלה באפס זמן, ואנחנו חייבים את ההכנסה, אנחנו חייבים פרנסה, ואנחנו חייבים להיות עם האצבע על הדופק, ואנחנו חייבים להיות כל הזמן בעשייה קדימה ולהסתכל, וזה הדבר הכי קשה שבעולם, כי אם אתם שואלים אותי, הדבר היחיד שבא לי זה להתכדרר כמו איזה שבלול מתחת לשמיכה שלי במיטה, ולא לקום, לא בא לי, לא בא לי לעשות טיולים הכלבים, לא בא לי לבשל, לא בא לי לעשות כלום ושום דבר, ובטח ובטח שלא עכשיו לחשוב מה אנשים אחרים צריכים ממני, אם אני בעצמי לא יודעת מה אני רוצה ממני, או איך אני יכולה לעזור לעצמי. אבל חברים יקרים וכל מי שמאזין לי, זה הדבר הכי קשה שבעולם, ואני הולכת להגיד את זה בצורה הכי אולי בוטה. אם בחרנו להיות בעלי עסקים, אנחנו סוג של מובילים. אנחנו סוג של מנהיגים, וזה בידיים שלנו, קודם כל לקחת את עצמנו, להרים את עצמנו מהמיטה אם רוצים או לא רוצים, וכל אחד להתחיל למצוא במקום שלו איך לשנות את העסק, את העשייה, לא רק בכאן ועכשיו, אלא גם בעוד שנה, בעוד שנתיים, שתמיד תהיה לכם איזושהי אופציה להיות מוכנים לאופס, משהו השתנה, אופס, עוד פעם משהו קרה. לא יודעת, פתאום יש צונמי באיזשהו מקום בעולם וזה משפיע עלינו. פתאום, אז בקורונה, סין הפסיקה משלוחים. זה שיתק חצי משק, כי אנחנו תלויים על המשלוחים מסין, ולא, אני לא מדברת על אלי אקספרס, אלא כל מיני חומרי גלם, וכל מיני אריזות, וכל מה שמייצרים בסין, שבעצם גרם לשוק הישראלי להשתתק. אז יש פה המון המון דברים שיכולים להשפיע עלינו, וזה לא רק המלחמה. והלוואי והייתי יכולה להגיד שכשהמלחמה תיגמר, זהו, בזה זה נגמר, נרגיש מנצחים, והלוואי וכולם יחזרו הביתה בריאים ושלמים, החיילים והחטופים, אבל לצערי זה לא, כי כל פעם קורה משהו אחר בכדור הארץ. וזה לא רק קשור אלינו, למיקרו, מה שקורה בישראל, כי עובדה, הנה תשימו לב, איך זה ידהד החוצה המלחמה הזאת, פתאום כמה שנאה וכמה ישראלים, נגד ישראלים, פתאום הציפו מתחת כל השנאה ליהודים, וחזרנו כבר איזה, לא יודעת, איזה 2000 שנה אחורה בזמן, מבחינת כל איך שהאנושות מתנהגת עצמה. אז זה לא קל, ואנחנו צריכים להיות תמיד מוכנים עם האצבע על הדופק, בעיקר כבעלי עסק, כי בתקופה הזאת, תסכימו איתי, הכי קל זה להיות שכיר. לא צריך לשבור את הראש. מישהו אחר שובר את הראש בשבילנו, אנחנו מקבלים מזכורת, בין אם אני שוכבת במיטה, אז יש לי ימי חופש, יש לי פיצויים, יש לי לא יודעת מה. כשכירים, כעצמאים, אין לנו כלום. אז אם בחרנו להיות יזמים ובעלי עסק, סימן שאנחנו יכולים ואנחנו מסוגלים לגלות מנהיגות, להתעלות מעל הכאב האישי, הלחץ, הפאניקה, הפחד, החרדה, ולהפיץ אור לכל הסובבים אותנו. זה כולל אותנו קודם כל, את המשפחה שלנו, את הלקוחות שלנו, ואת אלה שעדיין לא גילינו שהם צריכים אותנו, אבל הם ממש ממש צריכים אותנו. אז קודם כל תחשבו בזמנים כאלה, למה בכלל פתחתם את העסק? מה הייתה המטרה שלו? יש לכם איזושהי מטרה שלא קשורה לכסף, שזה איזושהי שליחות להפיץ את היכולות שלכם בעולם, ולעזור לאנשים באמצעות הידע והכישורים שלכם. זה באמת לא משנה מה אתם עושים. גם אם את קוסמטיקאית, או מפעל לייצור נשק, זה לא משנה. לכל אחד מאיתנו יש את היכולת הזאת להפיץ אור בדיוק במקום הקטן שלנו, או הגדול, זה לא משנה. אבל לכל אחד מאיתנו יש את היכולת הזאת. יש לנו את היכולת הזאת להתרומם מתוך הקושי, וזה מה שמפריד אותנו משאר האנשים האחרים. וגם ככה בחרנו בדרך קשה של להיות עצמאים, שזה דרך לא תמיד מתגמלת. וזה הזמן לקחת את המשכות לידיים ולהגיד, לא מעניין אותי כלום, אני עכשיו מנהיגה אנשים אחרים, כי מעל הקושי שלי יש אנשים שזקוקים לי יותר. ולכן אתם כרגע צריכים לאזור את הכוחות האלה ולהגיד, אני פה כדי להנהיג את הלקוחות וגם להראות את הדרך לעסקים אחרים. אז נכון שהמלחמה תיגמר. קרוב, רחוק, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח, אבל השינויים תמיד יימשכו, וגם בעוד שנה יכול לקרות משהו. ועסקים שלא ישכילו להטמיע שינויים באופן מהיר, ולשמור על חדות עשייה ומחשבה ומהירות, זה עסקים שיעלמו בסופו של דבר, כי אם אני מסתכלת אחורה על עסקים בתקופת הקורונה, יש המון המון עסקים קטנים, אולי גם גדולים, שלא יטמיעו את השינויים הנדרשים עוד מתקופת הקורונה. והם עדיין חיים באופוריה הזאת שאולי הם יכולים להסתדר בלי מדיה חברתית, בלי דיגיטל, בלי שווקים חדשים, בלי לדייק את קהל היעד, בלי להבין מה הצרכים. הם חיים עדיין על העדים של מה שהיה פעם. אז לא, זה לא יכול לקרות, כי גם הם כבר, אם תסתכלו על תקופת הבינה המלאכותית שהתחילה לפרוח, גם הם כבר התחילו לקרטע ולהבין שכבר אולי אין להם כל כך הרבה מקום אם הם לא יתחילו לעשות שינויים. ואם הם מתחילים לעשות שינויים שכל העולם כבר עשה לפני 3 שנים רק עכשיו, אז תחשבו כמה מאחורה בזמן הם יישארו, כשעכשיו אתם מתחילים לעשות שינויים כבר בעקבות המצב שנוצר. אז היכולת להטמיע שינוי מהר היא סופר סופר חשובה. כי גם אם נראה לנו שתכף דברים ייגמרו, לא. תמיד יש את הדבר הבא. ולכן אנחנו חייבים להתאים את העסק תמיד לכאן ולעכשיו, גם אם זה רק מוצר אחד שמתאים לנו לעכשיו, גם אם זה רק שירות אחד ספציפי שאנחנו יכולים לקחת ולשנות, זה לא אומר חייבים לשנות את כל העסק. זה לקחת אפילו משהו אחד קטן, או להתאים אותו, או לשנות אותו, או לשפר אותו, או לשדרג אותו, או לעשות אחד חדש שמתאים לכאן ועכשיו, כזה שיזרים לכם את ההכנסה שאתם צריכים, וגם ישאיר אתכם בחזית העשייה. כי בסופו של דבר, אנשים צריכים מנהיגים, ואתם צריכים לשמש כמנהיגים שלהם. שוב, כמובן, ואתם מתחברים לדברים שלי, שום דבר לא חייבים או צריכים, אבל בהנחה שאתם מתחברים לדברים שלי, אני אומרת שעסקים שמגלים מנהיגות הם העסקים שימשיכו קדימה. עסקים שיגלו בסופו של דבר שאין להם כוח, אין להם יכולת, או לא משקיעים מספיק אנרגיה בשינויים המהירים האלה, זה עסקים שבסוף הם פשוט ייעלמו. כי גם לבעלי העסק עצמם כבר לא יהיה כוח להחזיק את זה, וכל הזמן רק להילחם על השקל שצריך להיכנס. אז איך עושים את זה? איך מתאימים את העסק בכל פעם למצב חדש שנוצר? אז ברמה האישית, קודם כל שומרים על גמישות מנטלית. כלומר, מפתחים את היכולת להסתגל ולהתאים את החשיבה וההתנהגות למצבים שונים. זה עוזר לגשת לאתגרים בראש פתוח, לשקול נקודות מבט חלופיות, למצוא פתרונות יצירתיים. והנה ככה כמה רעיונות שיכולים לעזור לכם לייצר גמישות מחשבתית, קודם כל אצלכם, אוקיי? לא דווקא בעסק, בחיים, בזה, פשוט להבין איך לייצר גמישות מחשבתית כאורך חיים, כדרך חיים שאתם מאמצים אותה מהיום ואילך, כי תקשיבו, הכי קל להגיד יש שינוי, יש שינוי, יש שינוי, אבל לא לעשות שום דבר. או להגיד כן, 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 מחר, מחר, מחר. לא. זה חייב להיות כדרך חיים. כמו שלקום ולעשות ספורט, שאם אנחנו לא מכריחים את עצמנו לקום, אז אנחנו נמשיך לספר לעצמנו סיפורים. ככה זה גם היכולת שלנו ליישם שינויים ולשמור על גמישות מחשבתית. זה שריר. זה שריר שצריך לפתח אותו. אז אפשר להשתמש במדיטציה או בתרגילי מיינדפולנס, שעוזרים להיות מודעים למחשבות ולרגשות. המודעות הזאת היא מאפשרת לנו רגע לעצור ולשקול אפשרויות שונות לפני שאנחנו ככה מגיבים באימפולסיביות או מתכדררים לתוך עצמנו. זה פשוט נותן לנו את היכולת רגע להתחבר לתוך עצמנו ולראות אולי פרספקטיבה הרבה יותר גדולה או רחבה על הסיטואציה שנוצרה ואיך אנחנו יכולים להשתלב בתוך הסיטואציה הזאת. אחד הדברים ש עוזר לי למשל זה להבין ששום דבר לא קבוע בחיים. להבין שהחיים מלאים בחוסר ודאות, וכל בוקר יכול להיות הפתעה חדשה. ברגע שאנחנו מאמצים את השיטה הזאת שיש לנו אי ודאות, ואנחנו חיים באי ודאות, והדבר הקבוע היחידי בחיים זה האי ודאות או החוסר יציבות, אז קל לנו פשוט להגיב למצבים, קל לנו יותר לשחרר דברים שכביכול חשבנו שוואו זה הדבר הכי חשוב בחיים. ואז להבין שבשניות לא, זה לא הדבר הכי חשוב בחיים, יש עכשיו משהו אחר חשוב. ברגע שאנחנו מאמצים את אי הוודאות, זה עוזר לנו להסתגל במהירות למצבים חדשים, ואנחנו רואים את זה כאמצעי ללמוד ולצמוח, שגם משקף על מי אנחנו, מה אנחנו כבני אדם, ואז אנחנו גם לא מתקבעים על כל מיני דברים, כי אחת הבעיות ש עכשיו קרתה בעצם שכל אחד איתנו היה לו איזשהו תרחיש מה הולך לקרות בשלושה חודשים הקרובים, היינו אחרי חגים, אחרי חופש גדול, חשבנו הנה שלושת החודשים הקרובים, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, סוף שנה, אנחנו הולכים עכשיו לדפוק קופה, לעשות, יש לנו תוכניות מגירה, יש לנו מוצרים שפיתחנו, התאהבנו במוצרים שלנו, חשבנו שזה הדבר הכי חשוב שהולך לקרות, הכנו את עצמנו לשופינג IL ועוד כל מיני דברים כאלה ואחרים, כל מיני אירועים כאלה ואחרים, הכנו סחורה, ואז בום, זה מה שקרה. אז ברגע שאנחנו נלמד לשחרר במהירות את מה שעשינו, ולאמץ משהו חדש במקום, גם עם זה שכבר תכננו תכנונים, פשוט להבין שבאותו רגע אנחנו משנים, נכנסנו פה לקרב, אנחנו צריכים לשנות את הלחימה שלנו בהתאם לתוואי השטח. וברגע שאנחנו נבין ונסתגל לזה, יהיה לנו פשוט יותר קל. והחיים הם כאלה. וגם לא כשקורה דברים כמו מלחמה כזאת נוראית, קורים לנו בחיים האישיים שלנו כל מיני דברים. מישהו חולה, מישהו נפטר חלילה, אני התגרשתי, שזה היה מבחינתי אחד הדברים המאוד קשים שעברתי. אז נכון שזה לא כזה קיצוני כמו שקורה לנו כרגע, אבל ברגע שאנחנו חווים דברים שהם אישיים, זה מטלטל אותנו, וגם אז אנחנו נמצאים באי ודאות. אז אם כל פעם אנחנו נגיב בצורה של לשתק את העסק ולהפסיק אותו לגמרי, זה לא יעזור לנו. אנחנו צריכים להיות כל הזמן במצב הזה של להבין, אנחנו קמים בבוקר, אנחנו נמצאים באי ודאות. וזה מקל על החיים, זה כאילו יוצר לנו מין תחושה כזאת של טוב, אז יאללה, מה יש לחיים להציע לי כרגע? אנחנו חיים בסוג של אמונות מסוימות, אז ברגע שאנחנו נאתגר את האמונות שלנו כל הזמן, ונבדוק אותם, זה יעזור לנו לראות נקודת מבט שונה, ולשקול פתרונות חלופיים. לשמוע רעיונות של אנשים, להיות פתוחים לקבל עוד דעות, להיות פתוחים ללמוד, לשאול שאלות, לחקור, לבדוק אתגרים, לא לברוח מהם, לא לטטא אותם, לא לשים אותם בצד, להסתכל להם בעיניים. כל אתגר, להסתכל עליו, מה אני לומד מזה, איך אני לומד מזה. לאמץ גישה סקרנית וחקרנית, זה מה שיגביר את הגמישות המנטלית שלנו. כל הזמן להיות במצב של לתרגל פתרון בעיות, לחשוב כל הזמן בצורה ביקורתית. זה יכול להיות אפילו באמצעות משחקים כמו פאזלים, או כל מיני משחקי מוח כאלה, או משחקים אסטרטגיים כמו שחמט, או כל מיני דברים אחרים שמעוררים את המוח ומעודדים חשיבה גמישה. זה יאפשר לנו להגיב הרבה הרבה יותר מהר במצבי קיצון. חוויות חדשות. ברגע שאנחנו יוצאים מחוץ לאזור הנוחות שלנו וחושפים את עצמנו לחוויות חדשות, גם אם זה היכרויות עם אנשים, מקומות חדשים. אתם יודעים מה? אפילו לעבוד במקום אחר, לקחת את הלפטופ ולעבוד על המיטה במקום בחדר עבודה. או לעבוד בשולחן בסלון במקום חדר עבודה. לצאת למרפסת, לצאת לגינה. לשנות רגע זווית קטנה, אפילו כשאנחנו אוכלים ארוחת ערב, צהריים, בוקר, לא יודעת מה, תמיד יש לנו מקום קבוע כזה בשולחן, תחליפו מקום. תחליפו מקום, שבו במקום אחר, שבו במקום של אחד הילדים שלכם, במקום של... תעשו משחק הכיסאות בבית. תשנו כיוונים. ברגע שאנחנו משנים, כי אנחנו נורא אוהבים להתקבע, מכירים את זה שכשאתם הולכים לכנס, אתם יושבים באיזשהו כיסא, ואז אחרי ההפסקה אנחנו חוזרים בדיוק לאותו כיסא, ואז ככה המנחה לפעמים כדי שנשנה זווית חשיבה, הוא אומר לנו בואו, עכשיו עושים, מתחילים להסתובב בחדר ומחפשים מקום אחר, אז העין שלנו היא כל הזמן מקובעת לאותו כיסא שכבר ראינו, ואז הכל מסתכל לפי אותו כיסא. האם אני אשב שתי כיסאות ימינה או שתי כיסאות שמאלה או בכלל בצד השני של החדר. ואז זה מאפשר לי להסתכל על הדברים בצורה אחרת. זה פותח לי כיווני חשיבה. אז תשנו בחדר. אפילו אם אתם ישנים במקום מסוים במיטה, תחליפו מקום. לא יודעת, תעשו איזשהו שינוי קטן, מינורי. אתם לובשים כל הזמן שחור, שימו חולצה ורודה. ברמה הזאת, אתם הולכים עם נעלי התעמלות, שימו במקום זה משהו אחר, נעליים יפות יותר. תשחקו עם זה. זה נותן לכם את האפשרות לחוות דברים בצורה שונה. זה מאפשר לכם להסתכל על פרספקטיבות בצורה אחרת. גם היכולת שלנו לשים את עצמנו בנעליים של אחרים ולנסות ולהבין את נקודת המבט שלהם עוזרת לנו להסתכל אחרת על דברים ולשמור על גמישות מחשבתית, כי זה מרחיב את נקודת המבט שלנו וזה עוזר לנו גם לפתח אמפתיה. לא רק לנקודת המבט שלנו ולקיבעונות שלנו, אלא זה עוזר לנו להישאר עם ראש פתוח ולגלות אמפתיה לאנשים אחרים, לרעיונות אחרים ולדעות אחרות. אם יש לכם עסק עם עובדים, וזה לא רק אתם בתוך הנושא הזה, אז תנסו לטפח תרבות של הסתגלות, כי שינויים מהירים דורשים תרבות שמאמצת יכולת להסתגל ולהיות גמישים. אז תעודדו הלך רוח כזה, שבו העובדים שלכם פתוחים ללמידה. תיתנו להם יכולת לחוות גישות שונות, לחגוג כל מיני חדשנות ולעודד ניסויים ולחגוג כישלונות. גם כישלונות הם חלק מהיכולת שלנו לפתח גמישות מחשבתית. תספקו להם הדרכה ותמיכה, כל מיני מיומנויות חדשות שהם צריכים, כדי להבטיח שגם לעובדים שלכם ואתם כחברה יהיה לכם את הכלים והמשאבים להסתגל בהצלחה. זה יכול להיות באמצעות אימון, חונכות, תגוונו את הצוותים. אם מישהו עבד כל הזמן בהנהלת חשבונות, תנו לו לשבת במקום אחר קצת. יום אחד, תעשו יום כזה של להחליף מקומות בעבודה כדי להבין, כי הרבה פעמים יש לנו את המלחמות האלה של, אבל זה אמר ככה, כאילו בהנהלת חשבונות מקובעים על הדברים שלהם, מחלקת הדיגיטל מקובעים על הדברים שלהם, כל אחד מקובע בדברים שלו. תעשו החלפות, שכל אחד יבין מה יש במקום אחר, במחלקה אחרת, מה ההתחבטויות, ואז יהיה לכם הרבה יותר קל ליישם שינויים ביחד בצורה הרבה יותר מהירה, וגם זה יוצר גמישות מחשבתית בעסק עצמו. נכון שזה דבר, זה שריר שצריך להתאמן עליו, אבל זה משהו שאתם יכולים לעשות אותו ממש בדברים הקטנים בחיים. אם אתם בסופר תמיד הולכים באותו שביל, תנסו עכשיו דרך אחרת. אתם פתאום תגלו מוצרים חדשים שאולי בכלל לא היו ברשימה שלכם ואתם רוצים אולי לנסות ולבשל אותם. תיסעו בדרך אחרת, אם אתם רגילים לנסוע באותה דרך כל הזמן, סעו בכביש אחר. פתאום אתם תבינו ש אולי אתם נאלצים להסתגל לתוואי הכביש בצורה אחרת, פתאום אתם נאלצים להסתדר בלי ווייז, או פתאום אתם לא מבינים מאיפה הפקק הזה הגיע, אבל ככה אתם תבינו שאתם שומרים על גמישות מחשבתית ואת הדרך ואת היכולת שלכם כל הזמן להיות פתוחים לשינויים, לדברים שאתם צריכים להגיב אליהם בזמן אמת. וזה מה שקורה לנו היום, אנחנו צריכים להגיב בזמן אמת. משהו שהממשלה שלנו לא למדה לעשות, אבל אנחנו האזרחים, היה לנו הרבה יותר קל. למה? כי כל אחד תרם מהעולם הקטן והאישי שלו פשוט, ונוצרה מסה אדירה שכולנו ביחד יכלנו להגיב אליה בזמן אמת. אבל ה-12 שעות הראשונות היו כאוס. כאוס. פשוט אף אחד לא ידע מה עושים איתם. ואנחנו לא רוצים להיות יותר בסיטואציות האלה. לא מבחינת מדינה ולא מבחינת העסק שלנו. אז אנחנו שומרים על גמישות מחשבתית. הדבר הבא שאנחנו רוצים לעשות זה לעשות שינויים, ליישם שינויים מהר. אז כבר באנו עם הרעיון, אנחנו רוצים לדעת איך אנחנו עושים את השינויים בצורה מהירה. אז איך אנחנו יכולים בעצם להשתמש בטכניקות הנכונות כדי לעשות את השינוי בעסק? אז הדבר הראשון זה ככה לשבת עם עצמנו ולהבין מה הלקוחות שלי צריכים ממני עכשיו. אנחנו יכולים לנסות ולהבין, זה יכול להיות הלקוחות המיידיים שלנו שכבר השתמשו בנו, וזה יכול להיות לקוחות שעכשיו יכולים להיחשף למוצרים שלנו ולשירותים שלנו, ואנחנו יכולים לעזור להם. אז אנחנו רוצים להבין מה אנשים צריכים ממני עכשיו, מה הלקוחות שלי או מה האנשים באופן כללי, מה הם צריכים עכשיו. אנחנו יכולים לנסות ולהבין מה הם חושבים, מה הם מרגישים ומה עובר עליהם, ואיך אנחנו יכולים לעזור להם. למשל, בתקופת הקורונה, אחרי שרוב האנשים חוו פחד תאומי, הדבר הכי בולט היה, זה היה שיעמום, זה היה חוסר ודאות, זה היה הצורך לשעשע ילדים, להפסיק לריב עם הבעל, להפסיק לאכול כל כך הרבה, זה היה צורך להיכנס קצת לכושר, לקום מהספה, לעשות משהו אחר. והקורונה יצרה איתה המון המון יכולות, המון המון אפשרויות לעסקים הקטנים, לעזור להם. ולמשל עכשיו במלחמה, יש את הפחד הקיומי, יש המון אנשים עם טראומה, המון אנשים עם שיתוק, ומצד שני פורח הז'רגון הצבאי, ואלה שמנסים להרים לנו את המורל, ואנשים צריכים שירימו להם את המורל, ואנשים צריכים את העזרה הזאת להתמודד עם מה שעובר עליהם, ולא רק אלה שהיו בקו הראשון לאש, אלא גם שאר האוכלוסייה צריכה עכשיו עזרה לטפל בטראומה שנוצרה להם, או בפחד שלהם, או ברגשות העזים שהם לא יודעים איך להתמודד איתם. צריך להבין מה השינוי שצריך, מה הם צריכים מאיתנו עכשיו. אם המוצרים והשירותים שלכם כבר מותאמים לזה, מעולה, צריך רק להבין איך להוציא את המסר החוצה. אבל אם לא, זה הזמן לשבת ולחשוב מה השינוי המדויק שאנחנו רוצים לעשות. כי זה לא משהו שצריך לקחת הרבה זמן. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה אנשים צריכים מאיתנו עכשיו? לשאול, 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 לשאול שוב ושוב ושוב ושוב, ולתת לזה להתאבות. זה יכול לקחת יום, זה יכול לקחת יומיים, אל תרוצו, זה בסדר, אבל תבינו מה אנשים צריכים. תנתחו את זה. אם אתם צריכים בצורה לוגית, בצורה רגשית, בצורה של מדיטציה, בצורה של תקשור, לא משנה באיזה צורה. תתחברו לצורך של האנשים. ואז השאלה השנייה, אחרי שאתם מבינים את הצורך שלהם, תבינו איך אתם יכולים לעזור להם. פה בעצם נדרשת הגמישות המחשבתית שלכם. לשים רגע בצד את כל מה שהכרתם וידעתם, את כל מה שכבר הכנתם והיה מוכן עבורכם, את כל המוצרים, את כל השירותים, את כל הקיים, ולהבין איך אתם עושים מזה משהו חדש, איך אתם יוצרים מזה משהו שלא היה שם קודם, איך אתם מתאימים מוצרים לתקופה הקיימת. למשל, בתקופת הקורונה הייתה פריחה מטורפת של קורסים דיגיטליים, עסקים עברו לאי-קומרס, אנשים עשו יותר משלוחים. אני יכולה לתת דוגמה מהעסק שאני עבדתי בו אז כשכירה בתחילת הקורונה, אז עסק שהיה מבוסס על מתנות לחגים לעובדים, וכל עסק היה, כל חברה גדולה הייתה באה, מזמינה נגיד 1,000-2,000 מוצרים, ומחלקים את זה בהרמת כוסית. ואז מה שקרה? אין הרמות כוסית. הקורונה שיתקע, כולם יושבים בבית, אף אחד לא יודע מה קורה. אז הדרך שלנו להתמודד עם זה הייתה להציע לעסקים האלה. בואו, תעשו את הרמת כוסית בזום, ואנחנו נשלח להם את המתנות שכבר הזמנתם. אנחנו נעשה להם את המשלוח, תמורת עוד תוספת קטנה של תשלום, ואנחנו נתחיל לשלוח להם את זה הביתה. ככה הם גם ירגישו שהם עדיין החברה נמצאת שם בשבילהם. גם תהיו ביחד בזום ברמת כוסית, והם גם יקבלו מתנה. ומה שזה יצר, פתאום אותם עובדים הבינו שאפשר גם לשלוח מתנות לחגים לכל המשפחה שהם לא יכולים לשבת איתה בחג. ונוצר מצב שאנחנו עבדנו הרבה 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 יותר קשה ממה שבדרך כלל. כי אנחנו כל היום היינו עסוקים, אם נגיד בן אדם היה בא לחנות, קונה נגיד 5-10 מתנות כדי לתת בערב החג לקרובים ולמשפחה ולחלק. פתאום הוא רוצה לעשות את זה עכשיו כמשלוחים. ומשלוח זה יכול להיות אחד קריית שמונה, אחד אלת, אחד ירוחם, אחד בתל אביב. אז אנחנו אמנם עבדנו יותר קשה, אבל אנחנו מצאנו פתרון כדי שהחומר גלם לא יתבזבז, לא ייזרק, וכל העסקאות עדיין ימשיכו לתפקד. זאת אומרת, נוצר פה מצב שהאי-קומרס נתן את המענה המושלם עבור הלקוחות שלנו. וזה קרה, זה היה פשוט שינוי של תוך 48 שעות, הרמנו את כל האופרציה הזאת. אז תשאלו את עצמכם עכשיו, למשל, בואו ניקח דוגמה קוסמטיקאיות. ראיתי עכשיו המון כאלה שנכון, זה לא כיף עכשיו ללכת לעשות לק, ג'ל, זה נראה כאילו, מה פתאום אני אעשה משהו שמח. אז היו כאלה שהרימו את הכפפה והתחילו לצייר דגל ישראל על הציפורניים. ואז יוצר תחושה של אני גם שומרת לעצמי על עצמי בטיפוח. ואני גם פטריוטית, הנה, אני שמה דגל ישראל. ואז גם הקוסמטיקאית מרוויחה את הלקוחות, וגם הלקוחה שלה מרגישה שהיא, הנה, תרמה במשהו הכי קטן שהיא רק יכולה. גם קנתה כחול לבן, וגם יצרה כחול לבן על עצמה. כל מיני עסקים שהעסק שלהם היה מיועד אולי כפרחים לתת כמתנה, אירועים, כל החתונות בוטלו. פשוט לעשות את ההתאמה לצערי, ואני אומרת את זה בעצב רב, לזרים להלוויות, כי פרחים תמיד צריך. מישהי אחרת שאני מכירה, יש לה סדנאות ביום יום לימי הולדת, היא עושה סירות פרחים לימי הולדת. אז במקום זה עכשיו היא עושה סדנאות בבתי אבות, הם יוצרים מרבדים של דגל כחול לבן. אז גם האנשים הקשישים מרוויחים פה איזושהי פעילות שמרוממת אותם, כי גם הם מפוחדים, גם היא ממשיכה לתפקד, וגם הם יוצרים משהו שהוא פטריוטי לחלוטין, ומשמח את כל הצדדים. אם זה לעשות משלוחים לחיילים, שעכשיו הם נמצאים במקומות שההורים לא יכולים להגיע אליהם. אם זה גם עריכת צבאות, יש אנשים שעכשיו זה הכניס אותם לכזה שוק, שפתאום הם צריכים יותר עריכת צבאות, אז עורכי דין, שעד היום בכלל לא התעסקו עם זה, פתאום מוצאים את עצמם יותר ויותר, מתעסקים דווקא בעריכת צבאות. אז תבינו, אז אותו עורך דין נגיד שאולי זה לא הקאפ אופטי שלו לעשות צוואות, הוא יותר אוהב להתעסק בדברים אחרים, אם עכשיו אנשים, כל כך הרבה אנשים צריכים אותו, אז אם הוא יגיד לא 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 סליחה אני עכשיו לא מטפל בזה, אני לא יכול, אז בעצם הוא חוטא פה למטרה, נכון? כי אנשים זקוקים לזה, אנשים זקוקים לעזרה שלו, אז למה שהוא לא יעשה את זה? זה המוצר שכרגע אנשים צריכים אותו. לכן תחשבו איך אתם יכולים לקחת את מה שיש לכם, ואולי להתאים אותו לסיטואציה הקיימת, או להגדיר את זה בצורה אחרת. איך אתם יכולים אולי להתאים את המוצר שלכם? יש לי למשל לקוחה שמטפלת באנשים באמצעות קול, כאלה שנעלם להם הקול או קשה להם להתבטא. זה בעיקר היה בשביל עסקים או מטפלים, כאלה ש צריכים לעמוד על במה, או כאלה שרוצים להשמיע את קולם, אתם יודעים, יותר כקטע של חשיפה, ומרגישים שהם לא יכולים. אז דווקא עכשיו, מה שקרה, הרבה מאוד מהמפונים דיווחו על אובדן קול, כי אחד מהסממנים של הטראומה, זה כשאנחנו לא יכולים לדבר. אני ראיתי את זה גם דרך אגב על הרבה שדרנים, שפתאום הם נהיו נורא נורא צרודים, ולא כל כך יכולים לדבר בצורה קלה וברורה, כי הטראומה מתחילה פשוט להדהד החוצה. ואחד הדברים שמשתתקים אצלנו זה היכולת לבטא את עצמנו. והיכולת שלנו לדבר, היא דורשת איזשהו טיפול גם בטראומה וגם בקול. ויש את זה דרך אגב גם אצל ילדים שחווים איזושהי טראומה מאוד מאוד קשה, נהיה להם אילמות סלקטיבית. אז אותה לקוחה, במקום להמשיך לעבוד רק עם עסקים, יש לה עכשיו שוק מטורף של אנשים שממש ממש זקוקים לה. אז נכון, אולי לא לקחת מכולם את כל הסכום המלא, אבל יש את אלה שיכולים לשלם, ויש את אלה שאפשר לתת להם בהתנדבות, ואז זה מאזן את עצמו. אז תחשבו אתם איך העסק שלכם יכול להתאים, מה המוצר שעונה לצורך שקיים כרגע בשוק. וזה שינוי שיכול להיות מהיר, ממש ממש מהיר. מגדירים את השינוי בצורה ברורה, מגדירים מה אנחנו רוצים להשיג. ממש פשוט יושבים לעצמנו עם כותבים, לא עכשיו תוכניות וכאלה, תוכנית שנתית. עכשיו, כאן ועכשיו, מה אני רוצה להשיג, איך אני עוזרת, להיות מאוד מאוד ספציפיים, ואז להתחיל פשוט ליישם את זה. אז איך מיישמים את זה? בשביל זה, איזה כיף שיש לנו דיגיטל. הדיגיטל זה אחד המקורות שהכי קל ליישום בצורה מהירה, מעכשיו לעכשיו. אני לפני חצי שנה, היה לי רעיון להקים בית ספר לדיגיטל, לעסקים, אני מלמדת שם שיעורים פרטיים אחד על אחד, איך, כל מה שקשור לדיגיטל, שיווק אורגני, יצירת תוכן, בניית מסרים, איך לבנות דף נחיתה, הכל 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 הכל. הרעיון הזה קמתי איתו בבוקר, אחרי תוך יומיים היה לי כבר אתר עם כל הדפי נחיתה, עם כל המסרים, עם הכל. זו המהירות שאפשר להרים עסקים דרך הדיגיטל. לא צריך עכשיו אנשים שיעשו לכם את זה. קחו אתם, הכי טריוויאלי, הכי פשוט, דף ברב מסר, אם יש לכם אתר, תעלו שם דף. לא צריך יותר מדי. השיווק הדיגיטלי, או בכלל, כל האמצעים בדיגיטל, זה 1, 2, 3. זהו, זה באוויר. גם אם אתם מחליטים עכשיו ללכת על אי-קומרס, תוך 20 שניות יש לכם חנות, זהו, אתם לא צריכים יותר מזה. אחר כך תתחילו עם השפצורים ולייפייף והכל. כרגע צריך, כרגע אתם עושים. אז קודם כל, אנחנו שואלים את עצמנו מה אנחנו רוצים, איך אנחנו הולכים להפיץ את זה, ואיך אנחנו הולכים להרים את זה. ואז אנחנו פשוט הולכים ועושים את זה. לא צריך להביא אנשי מקצוע וכל הסיפורים מסביב. תהיו מאוד מאוד פרגמטיים. עכשיו, אם אתם לא הולכים נגיד על דפי נחיתה, על אתרים וכל הדברים האלה, אתם הולכים רק על נושא השיווק. אז אחד הדברים שאנשים שמעתי כל החודש, לא נעים לי לשווק, לא נעים לי לשווק, לא נעים לי לשווק, לא נעים לי לשווק. מעולה, אל תשווקו, אל תקראו לזה שיווק, תקראו לזה לשתף, תקראו לזה לספר, תקראו לזה להעביר חוויות, להעביר מסר, תראו דוגמאות, תספרו אנקדוטות, לא משנה מה. זה לא שיווק. תיתנו לאנשים את התחושה שאתם שם בשבילהם. איך הם ידעו שאתם פועלים ואתם עוזרים להם אם אתם לא תספרו להם על זה? אז אל תשווקו, תספרו. עכשיו, מבחינת השיווק, השאלה הראשונה שאני צריכה לשאול את עצמי זה איפה אתר, איפה הקהל שלי נמצא? כי יש הרבה פלטפורמות. יש פייסבוק, יש אינסטגרם, יש יוטיוב, יש טיק טוק, יש לינקדין, יש המון פלטפורמות. יכול להיות שיש לכם, אם אתם פועלים בחול, אז יש לכם עוד פלטפורמות. אז קודם כל תשאלו איפה הקהל נמצא. אם אנחנו נסתכל רגע על, מה שקורה כאן בתקופת המלחמה, אז הפריחה הגדולה ביותר היא דווקא בפייסבוק. כי עכשיו יש איזושהי תחושה של שכונה כזה בפייסבוק, שכולם מכירים את כולם, וכל תמונה שמעלים, אז בעיקר אם זה עם חייל או מדהים, אז כולם מגיבים. נגיד בתקופת הקורונה, אז הייתי אומרת שהפריחה הכי גדולה הייתה דווקא בטיק טוק, ובאינסטגרם ופחות בפייסבוק, אבל אתם צריכים להבין קודם כל איפה רוב הקהל נמצא. ואם אתם שואלים אותי, כרגע הרוב נמצאים בפייסבוק, וכל מי שכן מעיז לשווק עבור עסקים נמצא בלינקדין. זאת אומרת, אלה שתי פלטפורמות מאוד מאוד חזקות. בתחושה שלי, אינסטגרם וטיק טוק פחות כרגע מתאימות לשיווק ולפרסום, אלא יש שם יותר סרטונים של העלאת מורל, ורוב החשבונות הישראלים דרך אגב, הם יותר בקטע של להפיץ את הבשורה ולהיות בנושא של הסברה. עכשיו, פייסבוק הוא סגור, הוא סגור רק לחברים. אז מי שרואה זה רק אנשים שכבר עשו לכם לייק או הייתם איתם באיזושהי אינטראקציה. זה לא פתוח יותר מדי. זאת אומרת, אנשים מחול לא יכולים לראות אתכם אלא אם כן אתם חברים שלהם. ובאינסטגרם ובטיק טוק זה פתוח. זאת אומרת, זה לא רק מי שעשה לך לייק, אלא אם אתה מעלה זה יכול להגיע לחשיפה מאוד מאוד גדולה, גם לאקאונטים אחרים. ולכן רוב החשבונות הישראלים כרגע עסוקים שם בהסברה, כדי שזה יגיע לקהל בינלאומי כמה שיותר גדול. לינקדין, אני לדעתי, הוא מתאים גם וגם. הוא יכול לשמש כרגע גם כהסברה או גם כיכולת להביא לקוחות ממקומות חדשים, בעיקר מחול, אבל הוא גם מתאים לקהל הישראלי שכן מתחיל לחזור להיות, להתעניין בכל הנושא הזה של עסקים. אז תחשבו רגע איפה הקהל שלכם נמצא, איפה אתם רוצים להיות, איפה אתם יכולים לעזור לו, ולשם תתחילו פשוט לא לשווק אלא לספר. לשם תתחילו לספר על מה שאתם עושים, להראות. ודרך אגב אני רגע אסייג את מה שאמרתי לגבי אינסטגרם, כן יש שם עדיין קוסמטיקאיות, בעיקר אלה עם הלקים, שמעלות את כל הלקים האלה עם דגלי ישראל וכל זה, שזה כן יכול להיות דווקא יכולת להגיע לקהל טוב. אבל שוב, תפעילו שיקול דעת ותסתכלו באמת איפה רוב הקהל שלכם נמצא כרגע. אז כמו שאמרתי, היתרון הגדול של הדיגיטל שזה הכל בשניות, איתרתם איפה זה נמצא, איפה הקהל שלכם נמצא, תתחילו, לא צריך להתאמץ יותר מדי. העליתם פוסט, העליתם תוכן, העליתם תמונה, העליתם סרטון, עבד יופי, לא עבד יאללה, תשפרו, תבינו מה לא עבד, מה צריך לדייק, מה הקהל שלכם יותר רוצה, ותשפרו. וכן, תמיד יהיה את אלה שיבעשו ויגידו עכשיו זה לא הזמן ולא כל זה, אבל בסדר, אז תנסו להשתמש בז'רגון הקיים היום. יש היום המון המון קטעים כאלה מצחיקים שמשתמשים בדיוק בז'רגון של היום, כמו שגר, או סתם ראיתי איזשהו פרסום של קוסמטיקאית ממש מצחיקה, פרסום ממש מצחיק, שנכון יש את האתגר השפם הזה שכל היום פתאום החליטו לשים את השפם המכוער הזה, אז היא אמרה, אז היא כתבה פשוט פוסט מאוד מאוד פשוט, לא יקרה, את לא יכולה להשתתף באתגר השפם, ואני מזמינה אותך לבוא אליי לטיפול ככה וככה, אבל ההתחלה של זה הייתה כל כך מצחיקה, שאי אפשר לחוס עליה, אי אפשר לבוא ולגלה, מה עכשיו קוסמטיקאית, מה זה השטויות האלה. אז אפשר לקחת ולהשתמש בז'רגון שקיים היום, ולהפוך אותו למשהו הרבה יותר מתאים, לא רק כל הזמן להגיד, אוי קשה לנו, רע לנו וזה, ובואו ככה וככה. לא, אפשר פשוט לקחת את זה גם בצורה מרוממת יותר, בצורה מצחיקה יותר, וכן, לתת לאנשים את התחושה שאתם נמצאים שם. עכשיו, בשיווק עצמו, בשיווק הדיגיטלי, או בכלל בכל הנוכחות הדיגיטלית, אני מדברת על שלושה מעגלים, אוקיי? אז יש לנו את המעגל הפנימי, שזה המעגל הכי קרוב, שזה האנשים שכבר רכשו ממכם. זה אומר שיכול להיות שיש לכם רשימת תפוצה, יש לכם רשימת תפוצה של לקוחות, יש לכם רשימת תפוצה של לקוחות שהתעניינו ולא קנו, או כאלה שרק התעניינו, יש לכם רשימה, קבוצה בוואטסאפ, קבוצת VIP, לא משנה. זה האנשים שהיו איתכם באיזושהי אינטראקציה ויודעים מי אתם ומה אתם. אתם יכולים קודם כל להתחיל איתם, לתת להם את התחושה שאתם נמצאים שם, ולהגיד להם בואו יש לנו מבצע או משהו שאנחנו עוזרים לכם כדי להתמודד עם המצב, כל אחד עם העסק שלו, אתם יכולים להציע איזושהי הטבה, איזושהי הנחה, איזשהו חיבוק, איזושהי הוקרה, אתם יכולים להגיד שחלק מזה הולך לתרומה, אתם יכולים להגיד שבמקום זה אתם מתנדבים, זה לא משנה מה, אבל יש לכם את המעגל הזה שמכיר אתכם ויודע מי אתם, וזה המעגל הראשון. והוא המעגל הכי חם והכי עוטף, ואתם צריכים להיות שם בשבילו. אתם צריכים להגיד שאתם נמצאים, ואיך אתם יכולים לעזור להם ולשפר את חייהם כרגע, להשפיע עליהם, לתת להם את החיבוק הזה, גם אם הוא רק וירטואלי, וגם אם הוא באמצעות, לא יודעת, אפילו קורס דיגיטלי או לא משנה, כל אחד באמת עם העסק שלו, אתם צריכים להראות שאתם נמצאים שם. המעגל החיצוני יותר זה מעגל של אלה שעוקבים אחריכם. זה המעגל של המדיה החברתית שעוקבת אחריכם ברגיל, בשוטף. תנסו להבין איך אתם עוזרים לאנשים האלה, זאת אומרת, איך אתם מקרבים אותם עכשיו, מה עכשיו הם מתמודדים איתו, ואיך אתם משתמשים בז'רגון הקיים, אם זה לרומם אותם, אם זה לעודד אותם, אם זה לקרב אותם לעסק שלכם, אם זה להראות להם סיפורים של לקוחות שעזרתם להם כרגע, ואיך זה תמך בהם בתקופה הזאת. אם זה כל מיני דברים שקשורים לחיילים, אם זה דברים שקשורים לעסק שלכם שעשיתם למען חיילים. תשתפו אותם, תשתפו את המעגלים האלה ותגידו להם שעכשיו אתם יוצאים במוצר ספציפי לתקופה. אתם יוצאים עכשיו בשירות מיוחד עבורם. תראו להם למה עכשיו זה ממש ממש חשוב שאתם עוזרים להם. איך אתם עוזרים להם? תספרו על זה. וזה המעגל, זה נקרא השיווק האורגני שלכם. תעשו את זה במעגלים בעיקר, כמו שאמרתי, איכן שהם נמצאים. אם יש לכם עוד מעגלים שאתם חושבים שנגיד שהם מחוץ לפייסבוק עכשיו, אז תהיו שם. אבל שוב, תפעילו שיקול דעת. המעגל השלישי והאחרון, זה המעגל של הלקוחות הקרים, נקרא לזה ככה, וזה הפרסום הממומן. הדבר הראשון שהשתתק בתקופה הזאת זה הפרסום הממומן. בתקופת הקורונה אולי עבד יותר, שוב, כל פעם זה משתנה. לכן, תחשבו האם המוצר שלכם או השירות שלכם יכול להתאים לקהל שעדיין לא מכיר אתכם. פרסום ממומן יכול להיות בשניות ויכול להיות בתהליך ארוך, אבל קחו בחשבון שזה עניין של כסף. תפעילו שיקול דעת האם אתם רוצים לעבוד עם פרסום ממומן כרגע, האם זה נכון לכם. פרסום ממומן יכול להתבצע, הוא יכול לתת בוסט רציני ומשמעותי מאוד. לא בטוחה שעכשיו בתקופת המלחמה זה הדבר הנכון, שוב בתקופת הקורונה זה עבד אולי יותר, לכן תחשבו כי זה קהל שלאו דווקא מכיר אתכם. והדבר האחרון שאני הייתי ממליצה לכם לעשות, זה לחשוב איך להתפתח לכיוונים חדשים. זה הזמן לחשוב על עוד ערוצי הכנסה לעסק, אם זה קהל חדש שלא חשבתם עליו קודם, אם זה להתאים את המוצרים שלכם לקהל אחר, ואם זה להיפתח לחול. למשל, אומנים שכרגע מרגישים שאולי לא זקוקים להם כרגע כאן, אבל יש את אצי, ושאר העולם עדיין ממשיך לפעול רגיל, ואפשר לפתוח חנות בחול, ואין שום בעיה לעשות את זה באמת בעניין של כמה דקות. כמובן, אחר כך התהליך של השיווק וכל זה, זה קצת יותר מורכב, אבל עדיין זה משהו לטווח הרחוק יותר, ומשהו שלא תמיד ניזון רק ממה שקורה בישראל. תחשבו על קהלים אחרים, למשל בתקופת עכשיו יצאו כל מיני פרויקטים שמרוממים עסקים ישראלים בחול כדי להגיע לקהל בחול, כמו איירון ביזנס ועוד כל מיני יוזמות כאלה ואחרות. תחשבו איך אתם יכולים למנף את זה, איך אתם יכולים להגיע לקהל בחול, איך אתם יכולים ליצור לעצמכם שווקים חדשים ולא להיות תלויים רק במה שקורה בישראל כל הזמן ורק באותו קהל שעד עכשיו השקעתם בו ושיווקתם לו. ולהיפתח לעוד מקורות אחרים. כמו שאמרתי, תשמרו על גמישות מחשבתית ותעשו את זה מהר. אז אני מאוד מאוד מקווה שכולכם בטוב ושהפרק הזה עזר לכם באיזושהי צורה להסתכל על העסק שלכם קצת אחרת. ואם יש לכם שאלות, אני תמיד כאן בשבילכם ואשמח לשמוע מה יכול לעזור לכם דווקא עכשיו בתקופה הזאת או בכלל בשביל העסקים שלכם, ובעיקר בתחום השיווק והדיגיטל. ונשתמע בפרק הבא. אוהבת אתכם. ביי.